הגמרא במסכת סוטה אומרת את המילים האלה, אמר רבי יצחק, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, מרגלים על שם מעשיהם נקראו. השם של המרגלים זה על שם המעשים שלהם. ואנו לא עלתה בידינו אלא אחד. כלומר, יש מסורת בידינו מאבותינו שכל השמות של המרגלים הם על שם המעשים שלהם, אבל אנחנו לא מצאנו רק אחד, לא עלתה בידינו אלא אחד. מה, מי? סתור בן מיכאל. סתור שסתר את מעשיו של הקדוש ברוך הוא. המילה סתור זה מלשון סתירה, שסתר את מעשי הקדוש ברוך הוא. מיכאל עשה את עצמו מח, עשה את עצמו נמוך. אמר רבי יוחנן, הגמרא ממשיכה, אמר רבי יוחנן, אף אנו נאמר, נחבי בן ופסי, נחבי שהחבי דבריו של הקדוש ברוך הוא, ופסי שפיסה על מידותיו של הקדוש ברוך הוא. טוב, השאלה היא, יש כאן מחלוקת בין רבי יוחנן לרבי יצחק? רבי יצחק אומר, לא עלתה בידינו אלא אחד. מה פירוש לא עלתה בידינו אלא אחד? אנחנו יכולים, רשי אומר, אין אנו יודעים לדרוש, אנחנו יכולים לדרוש רק שם אחד. אז כשרבי יוחנן בא ודורש את המילים, את השם נחבי בן ופסי, זאת אומרת שכנראה הוא מסביר שיש שני שמות, אז הוא לא סביר כמו רבי יצחק. אבל השאלה שנשאלת היא, יש כאן הרבה כמה וכמה שאלות, אפשר לראות את בלקוטי שיחות חלק י"ח, שיחה ב' לפרשת שלח, השאלה היא, דבר ראשון, בחלק הדרש של התורה אנחנו דורשים, יש באמת כללים מסוימים איך לדרוש, אבל עדיין לדרוש שמות של אנשים זה דבר שהוא לא כל כך נדיר בתורה ובחלק הדרש, ומופיע המון פעמים במדרשי חז"ל דרשות על כל מיני שמות. במפורש, הקושייה הזאת היא קשה הרבה יותר, שאנחנו באמת מוצאים במדרש תנחומה ובמדרש רבה על כל מיני דרשות, כן על כל מיני שמות של אחרים, שמות של מרגלים נוספים. למה פתאום פה הגמרא אומרת, לא עלתה בידינו אלא אחד? ובאמת, רבי יוחנן חולק על רבי יצחק או לא חולק על רבי יצחק? מצד אחד הוא אומר, אף אנו נאמר. אם הוא היה חושב שיש דרשה נוספת, היה צריך להגיד, לא, עלו בידינו שניים. וגם מזה שהוא אומר, אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, ולא, רבי יוחנן אמר, מה משמע? זאת לא מחלוקת. בסך הכל הוא מוסיף על דברי רבי יצחק. אף אנו נאמר. כלומר, אני לא חולק עליך, רבי יצחק, אתה אומר, לא עלתה בידינו אלא אחד. אני לא חולק עליך ואומר, לא, עלו בידינו שניים, אני אבל מוסיף דרשה. אז אם הוא מוסיף, אז הוא חולק או לא חולק? והשאלה הכי עיקרית היא, אם באמת השמות של המרגלים על שם מעשיהם נקראו, והשמות שלהם היו עוד לפני שמשה רבינו בחר בהם, וזה מסורת בידינו מאבותינו, אז לגבי מסורת לא יכול להיות מחלוקת. אז אם ככה, איך יכול להיות שמשה רבינו באמת בחר בהם? איך הוא לא בדק את השמות שלהם? והסתכל וטרח לבדוק מה השם של כל אחד, ומתוך זה הוא היה מבין שהם אנשים שהם בעייתיים, ואי אפשר לשלוח אותם לרגל את הארץ. ועוד והוא העיקר, שהרי אנחנו יודעים שחזל אומרים שבאותה שעה כשרים היו. אז הם היו כשרים או לא היו כשרים? טוב, לכאורה אפשר להסביר את זה בצורה כזו. מה הכוונה לא עלתה בידינו אלא אחד? הכוונה היא שבמסורת שיש לנו מאבותינו הגיע במסורת עבר מדור לדור רק דרש אחד. זאת אומרת, בטח שאפשר למצוא עוד דרשות, אבל במסורת מה שעבר מדור לדור היה דרש אחד, ועל זה אומר רבי יוחנן, אף אנו נאמר, נכון באמת, מסורת בידינו שיש רק דרש אחד מהמסורת, אבל אנחנו יכולים לדרוש שם נוסף. אז אם ככה, זה אולי פירוש טוב, אבל אם ככה, למה רבי יוחנן דרש רק שם אחד? והיה יכול להגיד, טוב, מהמסורת קיבלנו רק אחד, אבל בוא ננסה לדרוש את שאר השמות. וגם אחרי הכל המילים, לא עלתה בידינו אלא אחד, במקום להגיד ויש בידינו רק אחד, לא עלתה בידינו, משמע שהמסורת היא רק על זה, על שם אחד. כלומר, הדרשה על שם אחד זה מה שרבי יצחק מצליח לדרוש, והמסורת היא רק ככה, מרגלים על שם מעשיהם נקראו. השם שלהם הוא מבטא את המעשים שלהם, ורבי יצחק הצליח לדרוש דרשה אחת, ככה זה נראה. אבל לפני שנקדים ונבהר את עומק העניין, נשאל עוד כמה שאלות. אולי השאלות יותר על הדרשות עצמם. סתור בן מיכאל, למה הוא נקרא סתור בן מיכאל? סתר את מעשי הקדוש ברוך הוא. איפה אנחנו רואים שהם סתרו את מעשי הקדוש ברוך הוא? אנחנו בכלל לא רואים שהוא סתר. הוא בסך הכל, מה הוא עשה? סתור בן מיכאל. הוא אמר, הוא לא סתר את מעשי הקדוש ברוך הוא, הוא סתר את דברי הקדוש ברוך הוא. השם אמר שהארץ היא ארץ טובה, והוא בא ואמר שהארץ היא לא טובה. אז באמת המהרש"א מסביר שהמעשים של הקדוש ברוך הוא, הכוונה היא האותות והמופתים שהקדוש ברוך הוא עשה לבני ישראל במצרים, וסתר את מעשי הקדוש ברוך הוא, הכוונה היא שהוא הסתיר אותם. אבל אנחנו יודעים שהמילה סתר זה לא יסתיר, אנחנו יודעים שסתר הכוונה היא להחריב, לסתור את הבניין, הכוונה היא להחריב בניין, לא להסתיר את מעשי הקדוש ברוך הוא, אלא לשבור את מעשי הקדוש ברוך הוא. איפה הוא שבר את מעשי הקדוש ברוך הוא? זה שאלה לגבי סתור בן מיכאל. גם לגבי נחבי בן ופסי, שרבי יוחנן דורש שהחביא דברי הקדוש ברוך הוא. אז רש"י מסביר, החביא דברי הקדוש ברוך הוא, ולא אמר אותם כמו שהם. גם כאן, הוא לא החביא את דברי הקדוש ברוך הוא, אלא הוא החביא את מה שהוא ראה, שהארץ היא כן טובה. ואחרי זה מה אומרים? נחבי בן ופסי, מה זה ופסי? שהוא פסה על מידותיו של הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? אז רש"י מסביר, הוא דילג עליהם. דילג שלא אמרו, כאשר הם, אבל הוא לא מסביר, רש"י לא מסביר, מה זה מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא דילג עליהם, על איזה מידות בדיוק של הקדוש ברוך הוא, דילג נחבי בן ופסי. אז המהרש"א שוב מסביר, שפיסה והחבי את דברי הקדוש ברוך הוא, הכוונה היא, שהוא לא מסר את דברי הקדוש ברוך הוא כמו שהם, אלא הוא החבי את דברי הקדוש ברוך הוא, הכוונה היא שהוא החבי את המילים של הקדוש ברוך הוא בתוך עצמו. הוא לא האמין בדברי הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אמר שארץ היא ארץ טובה, והוא החבי את זה בתוך תוכו פנימה. אותו דבר פיסה על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, הכוונה היא שהוא דילג על המידות, כלומר הוא לא האמין במידותיו של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא נותן שכר טוב, והקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכוח לנצח את כל האויבים שלנו בארץ ישראל, ונותן שכר טוב למאמינים. אז ככה ראה מהרש"א מסביר. אבל השאלה היא, מה ההבדל אם ככה שלגבי דברי הקדוש ברוך הוא יחבי, ולגבי מידותיו של הקדוש ברוך הוא פסה, הוא דילג. לכאורה, לפי הפירוש של מהרש"א, הכוונה היא שהוא לא האמין בדברי הקדוש ברוך הוא, והוא לא האמין במידותיו של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא נותן כוח ושכר למאמינים. אז אם ככה, לפי שניהם, לפי הפירוש של המהרש"א, הפירוש הוא עניין של אמונה, ולא עניין של החבאה או עניין של דילוג. אז מה ההבדל שלגבי דברי הקדוש ברוך הוא יחבי, ולגבי מידותיו של הקדוש ברוך הוא פיסע? לכאורה אין הבדל, בסך הכל זה עניין של היעדר האמונה בלבד. טוב, כדי להבין את כל עומק העניין, אז נקדים הקדמה. ידוע מה שמבואר בהרבה מקומות בחסידות, שהטעות של המרגלים, הגורם לטעות של המרגלים היה, זה שהם לא רצו לצאת מהמדבר ולהיכנס לארץ, ששם יש את הציווי, כי תבואו לארץ, שש שנים תזרע שדך, שהאדם צריך לחרוש ולזרוע ולעסוק בעניינים גשמיים, והמרגלים לא רצו את זה, הם רצו, בשפת החסידות זה נקרא שהם לא רצו לרדת מעולם המחשבה אל עולם הדיבור, ובמיוחד לא לרדת אל עולם המעשה. אנחנו אבל יודעים שלא המדרש עיקר, אלא המעשה. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה דירה, שהכוונה של כל הבריאה היא לעשות לו יתברך דירה בתחתונים פה בעולם הזה, בעולם הזה הגשמי, על ידי עבודה פה בעולם, שהכוונה היא על ידי מצוות מעשיות בדברים גשמיים, שזה לכאורה בגדול ההבדל בין תורה לבין מצוות, שהתורה היא יותר עניין של שכל ולימוד ומחשבה, אולי גם ביטוי בדיבור, אבל המצוות, המהות של המצוות הם מעשה, והמרגלים רצו להישאר בעולם בעולם של לימוד התורה, ולא לרדת לארץ ישראל, לרדת לעולם של המעשה, הפך הכוונה של הקדוש ברוך הוא, וזה למעשה הטעות של המרגלים. השאלה היא, אנחנו הרי יודעים, בחסידות שואלים, אם ככה הרי המרגלים באותה שעה כשרים היו, אז איך הם טעו בכזה עניין גדול? איך קורה שבאמת בכוונה האלוקית שלעשות לו התברך דירה בתחתונים, טעו אנשים שקשירים היו, חייבים לומר שהם כן ידעו שצריך שיהיה את חשיבות של עולם המעשה, אלא רק הם חשבו שמספיק את המצוות כמו שהן מבוצעות במדבר. גם במדבר קימו מצוות, אבל מה העניין הזה של... העניין הזה של לרדת למצוות מעשיות כמו שעוסקים בארץ ישראל, זה מה שהפריע להם. מה באמת ההסבר? למה באמת הם הבינו את העניין של עולם המעשה ובכל זאת הם נעצרו? מה עצר אותם? כדי להבין את זה, נעשה הקדמה כדי להסביר מה הרעיון של לרדת לעולם המעשה. אפשר להסביר את זה בשלושה אופנים. אנחנו אומרים שהגמרא אומרת גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, לא המדרש עיקר אלא המעשה. אפשר להסביר את זה בשלושה אופנים. באופן אחד, המעשה הוא אבן הבוחן של הלימוד. כשבן אדם לומד באופן שכלי, אז יכול להיות סברה לכאן, ויכול להיות סברה לכאן. ומתי יש את ההבחנה לדעת שהסברה היא אמיתית? כאשר אנחנו לומדים ומורידים את זה לפסק דין בנוגע למעשה בפועל. ואז כשאני רואה שהלימוד הוא מתאים לפסק ההלכה, והסברה הזאת מובילה באמת אל פסק ההלכה שכתוב במשנה ובשולחן ערוך, סימן שבאמת הסברה הזו היא סברה נכונה ואמיתית. אז למעשה, לפי הפרשנות הזו, המעשה הוא בסך הכל סוג של אבן בוחן שהלימוד הוא נכון. אם נסביר את זה במובן הרוחני, הכוונה היא שבן אדם מתבונן וחושב על הקדוש ברוך הוא, על רוממות הכל, על שפלות האדם, ומתי ההוכחה היא שההתבוננות הזו היא התבוננות אמיתית וטובה, כאשר מההתבוננות הזאת הוא מגיע למסקנות ולביצוע בפועל של ובכן, שיש לו ביצוע מעשי מההתבוננות שלו. באופן השני, אנחנו מסבירים באופן אחר. הגדול תלמוד שמביא לידי מעשה, הכוונה היא שזה נותן שלימות בלימוד. זה לא אבן בוחן בלימוד, אלא זה נותן שלימות בלימוד. כמו שרואים במוחש, שכשבן אדם צריך להחליט איזה מבין הסברות השונות, הדעות השונות, היא הנכונה, אז הוא חושב על זה עוד יותר לעומק, והוא מתעמק עוד יותר בכל הדעות, ובכל הדעות הוא חושב עוד יותר ועוד יותר, עד שהוא מגיע למסקנה שככה צריך לעשות, ואז למעשה הוא מקבל שלימות בלימוד שלו, הוא לומד הרבה יותר חזק. זאת אומרת שגדול תלמוד של מביא לידי מעשה, זה לא רק שהמעשה הוא אבן בוחן של הלימוד, שהלימוד הוא נכון, אלא שהמעשה הוא גורם שהלימוד הוא הופך להיות לימוד גדול יותר, לימוד מעמיק יותר. עכשיו, מה המשותף לשני האופנים האלה? המשותף הוא שההדגשה היא יותר על הגדול תלמוד. רק מה? אין כל כך חשיבות למעשה בפועל, אלא רק למעשה כמו שהוא בעולם המחשבתי. כלומר, אני רוצה לדעת את הפסק דין, אני רוצה לדעת את המסקנה של ההתבוננות המחשבתית בגדלות השם ורומות, מה הבחין? אבל האם לבצע את הבחין בפועל? זה עדיין לא הגיע בשתי האופנים האלה. זה יותר להגדיל את הלימוד, להראות שהלימוד הוא באמת גדול, ומתי הלימוד הוא באמת גדול? כאשר הוא מביא לידי מעשה, כאשר הוא מביא לידשהו פסק דין, אבל עדיין אני לא מדבר על המעשה בפועל. אני רק לומד את הגדלות שלימות בלימוד. לעומת זאת, יש אופן שלישי שאני אומר גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, שהוא מביא את המעשה עצמו. לא רק שהוא מביא את הפסק דין, אלא הוא מביא את המעשה. הוא לוקח את אור השכל, והוא לוקח את הרעיונות השכליים ומביא אותם לעולם המעשה. שכשהוא עושה דברים, אז במעשים שלו חדור מה שהיה אצלו בשכל שלו. זה הכוונה גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. זאת אומרת, זה מעשה של בן אדם שאור השכל אצלו הוא בגלוי, ואנחנו רואים את זה במעשה בפועל. ולא רק בפסק דין איך צריך להיות המעשה. איך באמת מגיעים לכזו רמה שהתלמוד, שהלימוד, שהוא שכלי, שהוא מחשבתי, יקיף את האדם גם ברגע שכלי, שהוא נמצא בעולם המעשה, הרי עולם המעשה זה עולם מעשי, ועולם השכל זה עולם מחשבתי. אז התשובה היא, אם יהודי שקוע בלימוד שלו רק בחיצוניות שלו, אז באמת זה שתי עולמות נפרדים. אבל כאשר הוא שקוע בלימוד שלו, בפנימיות של הנפש שלו, עד כדי כך שהוא לומד וזה הופך להיות כל המהות שלו ממש, אז לא, אם זה הופך להיות כל המהות שלו, אז לא יכול להיות איזושהי פינה בנפש שלו שהיא לא קיבלה וחדרה ונחדר בה השכל הזה, החוכמה שלו. ולכן, כאשר הוא לומד ממש מתוך פנימיות הנפש, לא זו בלבד שהלימוד הוא משפיע על המעשה, אלא יותר מזה שהמעשה והלימוד הופך להיות מתפקדים באותו זמן. בו זמנית מתפקד גם אור השכל, ובו בזמן כוחות המעשה. השכל לא נפגע כשהבן אדם מתעסק במעשה, ואותו דבר, המעשה לא נפגע ולא נפחת כשהוא נמצא בעולם השכל. בלשון של החסידות זה נקרא מוכין דגדלות, זאת אומרת עצם המוכין. אז עצם המוכין, אז הוא מגיע ממש גם ישירות לתוך כוח המעשה עצמו. זה קצת נכנס לתוך המילים שהרמב״ם כותב בהלכות דיות, בתחילת ספר היד החזקה. אז הוא כותב ככה, כשם שהחכם ניכר בחוכמתו, כך צריך שיהיה ניכר במאכלו ובמעשיו. זאת אומרת, אצל החכם באמת החוכמה שהיא ממש כל הפנימיות שלו, וזה לא רק משהו חיצוני, אלא זה משהו שהוא כל המהות שלו, אז זה אמור, כמו שהחוכמה שלו ניכרת בחוכמתו, היא ככה גם ניכרת בכל הכוחות שלו, גם כוחות, אפילו כוחות המעשה, ועד רבה דווקא בכוח המעשה. לפי הרעיון הזה, אז המעשים שהם לא רק מושפעים מהחוכמה, אלא זה הופך להיות אחד, דבר אחד עם החוכמה שלו. וזוהי הרמה השלישית, זו האופן השלישי של גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, שהמעשה עצמו, לא הפסק דין שמגיע כתוצאה מההתפלפלות השכלית, או הבחין שמגיע מההתבוננות הרוחנית, אלא ממש המעשה עצמו קיבל את אור השכל. עכשיו נחזור אל המרגלים. אמרנו מקודם השורש של הטעות שלהם, זה לא היה שהשורש, הרי הם היו קשירים, זאת אומרת שלא היה שהם לא רצו לקיים מצוות מעשיות לפי הפירוש הזה, אלא היה חסר אצלם השלימות בלימוד עצמו. וכמו שאמרנו מקודם על שלושת האופנים, הם כן למדו תורה. דור המדבר היה דור של תורה, דור דיה זה נקרא. הם למדו תורה ולא סתם למדו תורה, הם למדו תורה בשיא השלימות שלו, וגדול תלמוד של מביא לידי מעשה. אבל היה חסר אצלם הדרגה השלישית בגדול תלמוד שמביא לידי מעשה, שמה? שמצד המוכין דגדלות, כאשר החוכמה הופכת להיות כל המהות של הלומד, אז אין שום הפרדה בין הלימוד לבין המעשה. וגם כשהבן אדם שקוע ממש בעשייה בפועל, מאיר אצלו אור השכל כמו שהוא במלוא העוצמה שלו. ולכן ההתמסרות שהייתה להם לגדול תלמוד שמביא לידי מעשה נעצר בעולם המעשה. זאת אומרת שנעצר כאשר הם ידעו שנכנסים עכשיו לארץ ישראל עצמה, לעולם המעשה כפשוטו, לא רק פסק דין איך צריך להיות המעשה, אלא ממש ליישם בתוך עולם, בתוך להביא את אור התורה של המדבר לארץ ישראל עצמו, שם זה נעצר. עכשיו נבין את המילים של רבי יצחק. מסורת בידינו מאבותינו שהמרגלים על שם מעשיהם נקראו, ואנו לא עלתה בידינו אלא אחד. הוא לא מתכוון לומר אנחנו לא יודעים לדרוש דרשות על השמות של המרגלים. מה הבעיה לדרוש דרשה? אלא הכוונה היא שהלימוד על השמות של המרגלים, לימוד שנוגע למעשה, לא עלתה בידינו, לא מביא אותנו למעשה, משהו שאנחנו יכולים ללמוד מהשמות של המרגלים האלה. זאת אומרת, הדרשות, יש דרשות על שאר השמות של המרגלים, אבל הדרשות האלה הם יהיו קשורות רק לעבודה של אבותינו. הם, האבותינו, הם היו צריכים להימנע מכל מיני טעויות של המרגלים, שהטעויות האלה מתבטאות בשמות האלה. אבל בידינו לא עלתה בידינו אלא אחד. אנחנו צריכים להיזהר מעניין אחד. איזה עניין? סתור בן מיכאל. שלא להגיע חלילה למצב של סתר את מעשי הקדוש ברוך הוא. ועל זה בא רב יוחנן ומוסיף, כמו שתכף מיד נסביר, ועל זה בא רב יוחנן ומוסיף, אף אנו נאמר, נכון, באותו אופן שהיה אצל אבותינו, אנחנו באמת, אני מסכים איתך רבי יצחק, שאנחנו צריכים להיזהר רק בעניין אחד של סתור בן מיכאל. אבל קשורה אצלנו עוד הוראה, שכשאנחנו יכולים ללמוד מהדרשה של נחבי בן ופסי, ואומנם זה לא באותו אופן כמו שהיה אל אבותינו, אלא אף אנו נאמר. עכשיו ננסה ממש להסביר את זה על סתור בן מיכאל ועל נחבי בן ופסי. מסורת בידינו מאבותינו מרגלים על שם מעשיהם נקראו. מה פירוש מסורת בידינו מאבותינו? בדורות הראשונים של אבותינו, אז הייתה עבודה בעיקר מצד המוחין שבראש, ואז היה צריך לדעת שהעבודה תהיה בצורה נכונה, שהלימוד יהיה לימוד עם ביטול מוחלט לקדוש ברוך הוא וכולי וכולי, לא כמו שהיה אצל המרגלים שאצלם היה הפרדה בין העבודה הפנימית של המוח לבין עולם המעשה. אז בזמן של אבותינו, בזמן שהיה אצל אבותינו, מכיוון שבעבודה הזו היה כל מיני הבדלים בין שבט אחד לשבט שני, לכל אחד יש שער מסוים שהוא הולך בעבודת השם, אז באבותינו היו צריכים לדעת ולהכיר את הדקויות שיש בכל אחד ואחד מהמרגלים לפי עניינו של כל שבט ושבט. זה היה בדורות הקודמים יותר. כי אז העבודה הייתה עבודה באמת מצד המוחין שבראש, אז לכן היה צריך להיות זהירות בעניינים מאוד מאוד עדינים, כל אחד לפי שבטו ולפי עניינו. מאוחר יותר, הדורות התמעטו, במיוחד בזמן שהאדמור הזקן כותב בספר התניא, שנפלה סוכת דוד עד בחינת רגליים ועקביים, כלומר בדורות האחרונים שעיקר העבודה של עבודת השם היא בקיום של תורה ומצוות, אז פה אנחנו לא כל כך חשוב להימנע מטעויות של המרגלים כמו שהם בעבודה בשורש במקור בעבודה של המויכין. האם השלמות היא באמת מתוך הביטול להגיע לשלמות, לאמיתיות עניין הלימוד וכולי וכולי. זה היה אצל אבותינו. לנו יותר חשוב להגיע להבין את התוצאה שנובעת מהטעויות שלהם. ייתכן שגאואל בן מחי וייתכן ששאר השמות של המרגלים באמת ייתנו עוד כל מיני דקויות בעבודת השם וייתנו דרכים איך להימנע מטעויות בדרך של לימוד וכולי וכולי. מה שעלתה בידינו מאבותינו, כלומר מה שנוגע אלינו מכל השמות האלה, נוגע עניין אחד שהוא שווה לכולם, לכל המרגלים. מה היה הטעות הבסיסית הבסיסית שנוגעת לכל המרגלים באופן שווה, וזה נוגע לנו? לא עלתה בידינו אלא אחד. מה הוא? הטעות הזו כאילו שהעבודה העיקרית היא לא בעולם המעשה. זה שורש הטעות. וזה הכוונה, לא עלתה בידינו אלא אחד. העניין האחד, העניין המשותף ששווה, שהיה בכל המרגלים בשווה, זה ההכרחיות, להוריד את הדברים לעולם המעשה, וזה שווה אצל כל עם ישראל, במשך כל הדורות, וללא כל הבדלים בין אדם לאדם, להוריד את הדברים לעולם המעשה. ההזרה הזאת, היא נרמזת במילים סתור בן מיכאל. אומר רבי יצחק, מה זה סתור בן מיכאל? שסתר מעשיו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את עולם המעשה, את עולם העשייה. זה הכוונה מעשי הקדוש ברוך הוא. והוא ברא אותו כדי שיהודים יבואו ויבנו אותו, ויהפכו אותו לדירה לקדוש ברוך הוא. ולכן, כאשר נעצרים בעולם הלימוד, גם כאשר הלימוד הוא בשלימות של גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אבל הוא נעצר בדרגה שלא המעשה הוא העיקר, להוריד את הדברים לתוך עולם המעשה עצמו, כפשוטו, וכמו שאמרנו מקודם, לא רק כפסק דין, מה יוצר, מה צריך, מה מחייב הלימוד, אלא באמת להוריד את הדברים שהמעשה, המצוות הוא העיקר, אז אם נוהגים בדרך הזו, אזי סותרים את מעשה הקדוש ברוך הוא. אז העולם המעשה נשאר עולם סתור, עולם חרב, עולם לא בנוי. ההפך מהכוונה האלוקית שהעולם ייבנה, סתור בן מיכאל, הוא סתר את מעשה הקדוש ברוך הוא. הוא החריב כביכול, הוא עושה את העולם לחרב, על דרך מה שחזל אומרים, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו החריבו. על אותו רעיון גם כן, סתור בן מיכאל סתר את מעשה הקדוש ברוך הוא, שהוא לא מיישם את מה שהקדוש ברוך הוא ברא, והכוונה האלוקית שהוא ברא, שהעולם המעשה יהיה אדירה לקדוש ברוך הוא. וכאן מגיע ההמשך, סתור בן מיכאל שסתר את מעשה הקדוש ברוך הוא, מיכאל שעשה את עצמו מח. עכשיו, הביור החסידי על המילים שעשה את עצמו מח, זה הולך ככה. שעשה את עצמו, הכוונה היא שזה הולך על הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא כביכול עשה את עצמו מח, עשה את עצמו חלש, ונתן את האפשרות שהדיבור שלו, של הקדוש ברוך הוא, לא יכריח את המעשה של הבן אדם. ולמרות שזו הכוונה האלוקית של הקדוש ברוך הוא, שהעולם יהפוך להיות דירה לקדוש ברוך הוא, ולכאורה מי מעכב בידו של הקדוש ברוך הוא, בכל זאת בא הקדוש ברוך הוא ונתן בחירה חופשית לבן אדם, שהוא, בכוחו הוא, יכול, יש לו את היכולת, לסתור כביכול את מעשה הקדוש ברוך הוא, ולעשות ההיפך, כל הרעיון של בחירה חופשית, כמבואר בעריכות בספר הרמב״ם. סתור בן מיכאל, בן הסתור, הפעולה הזו לסתור את מעשה הקדוש ברוך הוא, זה בן, זה תוצאה של מיכאל, שהקדוש ברוך הוא עשה את עצמו מח, והנמיך את עצמו כביכול חלש, ונתן את האפשרות שהדיבור שלו לא יכריח את המעשה של הבן אדם. אחרי שרבי יצחק אמר את הדרשה הזו, שהעיקר מה שנוגע לנו, לא עלתה בידינו מאבותינו, מסורת בידינו מאבותינו, מרגלים על שם מעשיהם נקראו, אבל אנו לא עלתה בידינו, כלומר מה שנוגע לנו, לדורות האלה האחרונים, הוא סתור בן מיכאל, אז היה לכאורה אפשר לבוא ולומר, טוב, אם ככה, כל מה שנוגע להיזהר בדורות האחרונים הוא שלא יהיה פגם בעולם המעשה. זה מה שנדרש בידינו, לא עלתה בידינו אלא אחד. אז זה בא רבי יוחנן, והוא אומר שגם אצלנו צריך להישלל משהו מסוים שהוא כן היה קשור אל אבותינו. ומה זה המשהו הזה? המשהו הזה הוא התוספת היא, נחבי בן ופסי, הכבי את דבריו של הקדוש ברוך הוא. לא את מעשי הקדוש ברוך הוא, אלא את דבריו של הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? אחרי שהסברנו שהעיקר הוא עולם המעשה, אז כאן צריך הזהרה נוספת. שהמעשים שאנחנו עושים פה בעולם, קיום המצוות, הם באמת צריכים להתבצע בתארתם. ומה הפירוש בתארתם? שיראה שזה דבר השם שהוא מחיה את המעשה. בדבר השם שמיים נעשו, הקדוש ברוך הוא זה שמחיה את עולם המעשה. או בסגנון אחר, מכיוון שאנחנו אומרים שצריך לעשות דירה לקדוש ברוך הוא פה בעולם המעשה, אז יבוא אחד ויאמר, אוקיי, רק מעשה גריידה. בלי שהאלוקות תאיר בעולם המעשה. זאת אומרת שהמעשים של היהודי שהוא עושה את המעשים, הם צריכים להיות מהירים, הם צריכים להיות כאלה שיוכר בהם שדבר השם הוא המחיה אותם, ואז העבודה מתבצעת בחיות יותר ובהתלהבות יותר. זה על דרך מה שהרבי הסביר פעם לגבי קורח שמגיע אחרי פרשת שלח, שאחרי שהמסר שעלה מפרשת שלח הוא שהכל הוא עניין של עולם המעשה, ואז קורח אמר, אם ככה, אם בעולם המעשה, אז אין הבדל בין משה רבינו לכל יהודי, התפילין שמשה רבינו מקיים, והתפילין שיהודי פשוט מקיים עם אותם תפילין לכאורה, אז אין הבדל בין משה רבינו לשאר המרגלים, על דרך זה גם כאן, כדי שהדירה על הקדוש ברוך הוא, כדי שהסתור בן מיכאל לא יהיה, שנלמד את הלקח מסתור בן מיכאל, ונעשה דירה על הקדוש ברוך הוא פה בעולם הזה, אנחנו חייבים לא להחביא את דברי הקדוש ברוך הוא, אלא שהאלוקות תאיר בעולם בצורה גלויה, שיוכר במעשים שזה דבר השם, ואז המעשים יהיו בחיות ובהתלהבות, וזה הכוונה נחבי שיחבי את דברי הקדוש ברוך הוא. ומה התוצאה? ומאיך מגיע נחבי? איך זה קורה? בין ופסי, שהוא פיסה על מידותיו של הקדוש ברוך הוא. המצב הזה שיהודי יכול להחבי את דברי הקדוש ברוך הוא, שהוא לא חש שהמעשים האלה, שמה שקורה בעולם זה דבר השם שמחיה את הנברא כל רגע ורגע, זה נובע כתוצאה מזה שהוא מחבי, שהוא מדלג, הוא פוסח על על מידותיו של הקדוש ברוך הוא. מה זה מידותיו של הקדוש ברוך הוא? מידותיו של הקדוש ברוך הוא, הכוונה היא אהבה להשם. אהבה וההתעוררות שיש ליהודי לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שלא מספיק רק העניין של המעשה גריידה גריידה בלבד, אלא צריך שיהיה התעוררות של היהודי בתוך תוכו פנימה לאהבה לקדוש ברוך הוא, מידותיו של הקדוש ברוך הוא, אהבה להשם, ואז כשיש לו בתוך תוכו פנימה את האהבה לקדוש ברוך הוא, ואהבה אמיתית לקדוש ברוך הוא, אהבה בהתבוננות כזו שבאה לא מתוך העולם אלא למשהו שהוא מעל העולם, ואז זה מאפשר, זה נותן ליהודי את האפשרות שכשהוא יעסוק בעניינים הגשמיים בעולם המעשה, זה לא יהיה בבחינת הכביא את דברי הקדוש ברוך הוא, אלא מעשים יהיו מעשים עם חיות ועם התלהבות, ואור השם באמת יאיר במעשים האלה, וזה לא יהיו מעשים יבאישים וללא שום דביקות בקדוש ברוך הוא. וזה לא סותר את העובדה שלא עלתה, רבי יוחנן שהוא אומר נחבי בן ופסי, את התוספת הזו, זה לא סותר לה למה שרבי יצחק אמר, לא עלתה בידינו אלא אחד. כי העבודה הזו, בעבודה הזו שבה יהודי מחדיר לתוך המעשים שלו, לתוך העולם המעשה את הרגש ואת החיות והתלהבות, שזה נובע רק כתוצאה מזה שיש לו לפני כן את ההתבוננות בגדלות השם שמעל העולם, ואז יש לו את ההתעוררות של אהבה להשם וכולי וכולי. בעבודה הזאת יש באמת חילוקי מדרגות בין אחד לשני. ואינו דומה ההתעוררות של היהודי, אינו דומה הרגשות שמשה רבינו עושה בעת שהוא מניח תפילין, ויהודי פשוט שהוא מניח תפילין. אבל נכון, בעולם המעשה עצמו, בעולם בסתור בן מיכאל, כל עם ישראל שווים, ולכן לא עלתה בידינו אלא אחד. אבל בעניין הזה של נחבי בן ופסי, אז לכן הוא אומר, אף אנו נאמר, אף אנו נאמר, הכוונה היא שיש גם חשיבות מאוד גדולה לעניין הזה של סתור בן מיכאל, אף אנו נאמר, נחבי בן ופסי, את הזהירות הזו, שיהיה חיות והתלהבות, ושיוכר במעשים, שזה דבר הקדוש ברוך הוא, ולא להחבי את העובדה שזה דבר הקדוש. רואים כאן דבר מעניין, שלפי זה, כשרבי יצחק מדבר, אז מה הוא אומר? לא עלתה בידינו. וכשרבי יוחנן שהוא מוסיף עליו ואומר נחבי בן ופסי, אז הוא לא אומר לא עלתה בידי, אף אנו נאמר ביד, או אף אנו, אף בידינו עוד דבר. מה רבי יוחנן אומר? אף אנו נאמר. אז זה ההבדל, שאצל רבי יוחנן זה מדגיש, אצל רבי יצחק זה מדגיש את עניין המעשה, לא עלתה בידינו, ואצל רבי יוחנן שהוא מדגיש את העניין של דבריו של הקדוש ברוך הוא שיהיו חדורים בעולם המעשה, אז הוא אומר נאמר, עניין של אמירה ולא עניין של מעשה. ובאותיות פשוטות הכוונה היא שאנחנו צריכים, אסור לנו להימנע, אנחנו צריכים להימנע מנחבי בן ופסי. זאת אומרת, גם כשאנחנו מתעסקים בעולם המעשה, אנחנו צריכים לעסוק, אומר הרבי, גם בדרגות של העבודה הנעלות והגבוהות של דבריו של הקדוש ברוך הוא ומידותיו של הקדוש ברוך הוא, ולא, ונחבי בן ופסי. אצל, עכשיו, איך זה היה אצל המרגלים? אצל המרגלים, מה היה אצלהם? מה קרה? למה אצלו הוא יחביא את דברי הקדוש ברוך הוא? אצל המרגלים זה היה בגלל שהם רצו להישאר בעולם המחשבה, שבעולם המחשבה, אז מהירה, אז, ולא הרצון לרדת לעולם הדיבור, שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה, דבר השם שמיים נעשו ורוח פיו כל צבם לרדת לתוך עולם המעשה. אז נחבי בן ופסי, הוא פסע, איך זה קרה? הוא פסע על מידותיו של הקדוש ברוך הוא. רצה לדלג על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, רצה להישאר נטו בעולם המוחין של הקדוש ברוך הוא. והרי ידוע ההבדל בין מוחין למידות, שמוחין זה מעל העולם, קדמו לעולם, חוכמה ובינה קדמה לעולם, ואילו המידות של הקדוש ברוך הוא, זכור רחמך וחסדיך, כי מעולם אימה, השייכות של מידותיו של הקדוש ברוך הוא, זה דבר שהוא שייך אל העולם, והרי דברי הקדוש ברוך הוא, כשאומרים דבר השם, זה שייך, לפי הקבלה, זה עניין של עולם ספירת המלכות, אז הם רצו, הכביא את דברי הקדוש ברוך הוא, רצה להישאר רק בעולם המחשבה, דברי הקדוש ברוך הוא זה עולם הדיבור, הוא רצה להישאר בעולם המחשבה, הוא לא רצה לרדת לעולם הדיבור, זה עניין של מלכות, עולם הזה, הוא רצה, הכביא את דברי הקדוש, הוא רצה להישאר נטו בעולם למעלה, אצלנו, אנחנו אצלנו אף אנו נאמר לא, אצלנו אנחנו צריכים אנחנו צריכים להימנע מהעבודה של נחבי בן ופסי הפוך מהמרגלים. פה מנחבי בן ופסי אנחנו לומדים בכיוון ההפוך, לא להסתפק רק בעולם המעשה. אצל המרגלים הם למדו מנחבי בן ופסי להישאר בעולם המחשבה ולברוח מדברי הקדוש ברוך הוא, כלומר להישאר נטו בעולם הלימוד. אבל אנחנו אף אנו נאמר נחבי בן ופסי, גם אחרי שלמדנו את סטור בן מיכאל על החשיבות של עולם המעשה ולרדת לתוך עולם המעשה, אסור לנו להסתפק בעולם המעשה, אנחנו צריכים להתעסק גם בדרגות של דברי הקדוש ברוך הוא, לא להכביע את דברי הקדוש ברוך הוא, גם להתעסק בדרגות של עבודה נעלות יותר במידותיו של הקדוש ברוך הוא, ולא לפסוע עליהם חס וחלילה. יבוא אחד ויחשוב, לפי הרעיון הזה, נו, גם בדורות האחרונים לא מספיק מעשה, צריך גם עבודה פנימית, צריך גם עבודה של עבודת התפילה, צריך גם עניין של מוח ולב ביחד וכולו וכולו, אבל לכאורה זה לא עבודה אמיתית בדור שלנו. למה זה לא עבודה אמיתית? כי הדור שלנו הוא דור כל כך נמוך, זה נקרא, כמו שאמרנו מקודם, רגליים והקיבאים, אז איך יכול להיות שבאמצעות העבודה של היהודי פה למטה ברגליים והקיבאים, שהוא עכשיו הולך לעשות את הדברים בתוך עולם המעשה, פתאום באים ואומרים לו שגם העבודה שלך והלימוד וההתבוננות הם יבואו ויעירו את עולם המעשה? האם זה באמת אפשרי בדור שלנו? אז על זה התשובה, מסורת בידינו מאבותינו. כל עם ישראל הם קומה אחת שלמה. כל היהודים בכל הדורות זה כמו גוף אחד. אז זה יוצא למעשה שהדורות הקודמים, שהם באמת עבדו את השם מתוך מוח ולב בצורה מאוד מאוד מושלמת, הם לכאורה המוח והעבודה שלנו. ואנחנו בעבודה שלנו בעולם המעשה, אנחנו לכאורה משלימים את הלימוד, את הלימוד וההתבוננות שלהם. לפי הרעיון הזה, אז זה הולך ככה, מסורת בידינו, בידינו, העבודה של אבותינו היא מסורת בידינו, בתוך העבודה שלנו. אבל זה מסורת, זה בהיעלם. לא עלתה בידינו אלא אחד, בנוגע למה שנוגע בפועל, זה עבודת המעשה. אז על ידי העבודה שלנו בעולם המעשה, אז מסורת בידינו מאבותינו, כל מה שעשו אבותינו, אזי זה נמסר אלינו בהיעלם, בתוך העבודה שלנו. כאילו נאמר שגם בעבודה שלנו בעולם המעשה, קיים בהיעלם, גם אם אין את כל הכוונות הגדולות, אבל כבר קיים בהיעלם מה שעשו אבותינו. גם זאת אומרת, אני אנסה להגיד את זה במילים שלי, שגם אם יבוא אחד ויאמר שהעבודה שלו היא לא ממש מושלמת בעולם המעשה מצד כוונה ולב, נגיד הכוונות שלו וההתעוררות שלו בעבודת השם הם לא מושלמות כל כך, אזי הוא צריך לדעת שגם המעשים האלה עצמם הם בסדר, כי בתוך תוך המעשים האלה נמצא בתוך ההיעלם שלהם הכוונה וההתעוררות לעבודת השם על אמת, כמו שהיה אצל אבותינו. ולכן על ידי המעשה שלנו באבותינו אנו, אז באמת אנחנו נצליח ליישם את הכוונה האלוקית של דירה לקדוש ברוך הוא, לא פה בעולם הזה בתחתונים. הגות תבוך.